ونتخيل. בהתחלת הסדרה הזאת, הגדרתי או מיינתי את הדרכים להגיע לקיומו של אלוקים לשש או שבע דרכים, שישה או שבעה סוגים. הראשון, המיון הקנטיאני מכיל שלושה, שלוש דרכים מתוכן. שלוש או שלושה זה הסוגיה בתחילת קידושי, אם דרך זה זכר או נקבה. בכל אופן, הסוג הראשון של קאנט היה ראיות אונתולוגיות, ראיות שמבוססות על ניתוח מושגי בלבד, בלי להניח איזשהן הנחות עובדה או הנחות על המציאות. הסוג השני של קאנט זה הראיה הקוסמולוגית, שבה אנחנו נתחיל היום. ראיה קוסמולוגית זאת ראיה שמניחה הנחת עובדה, כן מניחה הנחת עובדה, זה לא רק ניתוח מושגי, אבל היא מניחה הנחת עובדה מאוד כללית, הנחה שקיים משהו, זהו, בלי לומר שום דבר על המשהו הזה שקיים. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית זה הסוג השלישי, זאת ראיה שמתחילה מהנחה שקיים משהו בעל אופי מאוד מסוים, משהו מורכב, משהו שנראה תכליתי, או לא משנה, יש כל מיני גרסאות לראיה הזאת, אבל זאת ראיה שמבוססת על הנחה עובדתית שמשהו קיים, פלוס איזה שהם מאפיינים של הדבר הזה שקיים. ולכן זה סוג שלישי. קאנט טוען ששלושת הראיות האלה לא מחזיקות מים, בביקורת התבונה הטהורה. הראיה האונתולוגית הראשונה, עסקנו בה די בהרחבה בפעמים האחרונות, ובסופו של דבר, אני מסכים עם קאנט, כמו שהראיתי שם, אני מסכים עם קאנט שהראיה היא לא אונתולוגית. אבל זה לא רק ניתוח מושגי, יש שם הנחות. אבל, אפילו במישור המתודולוגי, זאת ראיה מפתיעה, כי ההנחות האלה הן לא הנחות עובדה פשוטות, הן הנחות עובדה על איך ההכרה שלי או החשיבה שלי עובדת. אולי יש גם איזושהי הנחת עובדה, לא משנה, יש שם ניואנסים דקים יותר. דבר נוסף, שגם אם הראיה הזאת היא לא ראיה אונתולוגית, עדיין זה לא אומר שהיא לא ראיה טובה. זאת אומרת, יכול להיות שהיומרה של אנסלם להציג ראייה שמבוססת על ניתוח מושגי בלבד, נפלה. זה לא נכון, זה לא מבוסס רק על ניתוח מושגי. אז זה מבוסס על הנחות, אבל עדיין, גם אם זה מבוסס על הנחות, אם ההנחות הן סבירות, אז המסקנה גם היא סבירה. זאת אומרת, זה לא אומר שההנחה איבדה מערכה אם היא מאבדת את האופי האונתולוגי שלה. אז זה, כל זה דיברנו בשיעורים האחרונים, בפגישות האחרונות. היום אני רוצה להתחיל עם הראייה הקוסמולוגית, שהיא כבר מתחילה להתקרב לראיות שאנחנו פוגשים בהן יותר בשיח התיאולוגי. הראיות המרכזיות בשיח התיאולוגי זה הראייה הקוסמולוגית והפיזיקו-תיאולוגית. בעצם אני חושב שזה אפשר לשלב אותם ביחד ולייצר מהם איזשהו ניסוח משולב, יותר חזק, אבל מבחינת המתודולוגיה אני מעדיף לפרק את ההתייחסות לשני שלבים שונים. אני אתחיל עם הראייה הקוסמולוגית, ובהמשך, לא היום, בהמשך נדבר על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. הראייה הקוסמולוגית מתחילה מתומאס מאקווינס, במאה ה-13, מלומד נוצרי במאה ה-13, והוא בעצם הציג את הניסוח הראשוני של הראייה הזאת, אבל אחריו זה אמר אבן סינה ושפינוזה וכל מיני הוגים לאורך הדורות הציעו לה ניסוחים שונים, היו פרחות, תשובות על הפרחות, הראייה הזאת היא ראייה עתיקה ויש עליה הרבה דיון פילוסופי. עכשיו, אני רוצה אולי להתחיל בניסוח ראשוני של הראייה הזאת. אז בניסוח סיבתי פשוט של הראייה הזאת, בנוי כך. הנחה ראשונה, כל דבר שקיים, יש סיבה לקיומו. זאת אומרת, משהו יצר אותו. הנחה שנייה, קיימים דברים. אתם רואים פה ההנחה היא שרק הם קיימים, אני לא מניח מאומה על האופי של הדברים האלה, לכן זה הראייה הקוסמולוגית. קיימים דברים, היקום, אני עצמי, לא משנה, מה שלא תחליטו להניח, אבל משהו קיים, על זה כולנו נסכים. אז אם כל דבר שקיים יש סיבה לקיומו, ויש משהו שקיים, מסקנה, יש סיבה לקיומו של מה שקיים. את הסיבה הזאת נקרא אלוקים. וכאן,
אז פה, אבל פה ההנחה היא שהעולם לא לעולם, שזה היה קיים forever.
אני עוד אגיע, לכל מיני פרחות על הראייה הזאת, זה רק הצגה ראשונית של הטיעון. אני רק רוצה שנשים לב, שכמו שאמרתי כבר, טיעונים לקיומו של אלוקים צריכים להניח איזושהי הגדרה. והראיתי שאנסלם הקפיד להקדים הגדרה לפני שהוא מציג את הטיעון שלו. מה אנסלם מניח, מה אנסלם מגדיר בתור אלוקים? העצם המושלם או השלם ביותר שניתן להעלותו על הדעת. זה הגדרה של אלוקים. ועכשיו אפשר לדון האם יש לי טיעון לקיומו, פרחות, להגיע למסקנה כזו או אחרת. אבל מה שהוכחנו זה את קיומו של העצם המושלם. אפשר לקרוא לו אלוקים או לא אלוקים, אבל זה מילים. כשאני דן בשאלה את מה הוכחתי, הוכחתי את קיומו של העצם המושלם. תקרא לו אלוקים או אל תקרא לו אלוקים, זה לא משנה. כי הרבה פעמים, אחרי שמציגים טיעון לטובת קיומו של אלוקים, מיד עולה של הרגע, רגע, רגע, אבל מי אמר שהוא התגלה בסיני, נתן תורה, לא יודע מה, או הלך על המים אצל ישו, אני לא יודע בדיוק מה. איך הגעת מזה לאלוקים? המושג הדתי, המסורתי, שנקרא אלוקים. אז אני כבר הזכרתי את זה, ואני אומר שוב, אני לא מגיע. אני מדבר כרגע על סוגיה פילוסופית גריידה, לא קשור לאמונות דתיות כאלה או אחרות. השאלה, האם קיים עצם שאפשר לקרוא לו אלוקים או משהו אחר, שאפשר להוכיח את קיומו? לא משנה איך קוראים לו, תקראו לו ינקלה. זה ממש לא חשוב. לכן הדיון הזה של רגע, אבל מי אמר שהוא נתן תורה ורוצה שאני אניח תפילין, הוא לא רלוונטי לדיון. אני מדבר עכשיו על דיון פילוסופי גריידה. ולכן חשוב מאוד להגדיר מי זה האלוקים שאת קיומו אני מניח. כי אם זה היה אלוקים הדתי, אז אני מבין, זה שהתגלה בסיני ונתן לנו תורה, זה מה שאנחנו רוצים להוכיח את קיומו. אז בסאבטקסט מאוד ברור מי זה האובייקט הזה שאנחנו מוכיחים את קיומו. אבל אם אני מתעלם מההיבט הדתי, ואני עוסק בשאלה הפילוסופית, התיאולוגית, הדאיסטית, לא התאיסטית, כן? לא אלוהים במובנו הדתי, אלא אלוהים במובנו הפילוסופי. אז כאן, אני קודם כל צריך להגדיר מה זה אלוהים במובנו הפילוסופי שאת קיומו אני רוצה להוכיח. אז אנסלם מגדיר, זה העצם ששלם יותר ממנו, לא ניתן להעלות על הדעת. זה הגדרה של האובייקט שהוא הציע, והוא הוכיח את, ניסה להוכיח את קיומו. מהו האלוהים שאותו אני מגדיר לצורך הראייה הקוסמולוגית? עילת מה שקיים. עילת הקיום של מה שקיים, לא משנה, מה שאנחנו מניחים שקיים. זאת אומרת, הדבר שיצר את מה שקיים. זאת ההגדרה, ושוב פעם, זה לא בהכרח צריך להיות האובייקט המושלם שאנסלם דיבר עליו, ובטח לא האובייקט שהתגלה בהר סיני ונתן תורה, אם בכלל היה מישהו כזה. הזיהוי הזה הוא זיהוי שאני לא מחויב לו בדיון הפילוסופי. אחרי שנגמור את הדיון הפילוסופי ואני אוכיח את קיומו של אלוהים במובן הזה, בהגדרה הזאת, אפשר להתחיל לדון האם יש קשר, והאם אפשר להראות שהוא גם התגלה בסיני ונתן תורה וכו'. אבל זה הקדמת המאוחר. אני כרגע עוסק בשאלה פילוסופית גריידה לא קשורה לאלוהים במובנו הדתי. אני אומר, בסוף המהלך אני עוד אסביר למה בכל זאת ישנו איזשהו קשר, אבל כרגע חשוב לי לנתק את הדיון. אגב, גם במובן המתודולוגי, כאשר, כן, יש לי כבר לא מעט ניסיון, שמתווכחים עם אתאיסטים ומדברים איתם על ראיות לקיומו של אלוקים, מאוד מאוד מומלץ לעשות את הניתוק הזה. כי ברגע שאנחנו מתווכחים על אלוקים שהתגלה בסיני, אתם תראו איך ששום הנחת יסוד לא מקובלת עליו. סבירה ככל שתהיה, הוא היה מאשפז את מי שלא מקבל את הנחת היסוד הזאת, אבל בדיון כזה הוא פתאום אומר, לא, אני לא מקבל. הנחה כמו לכל דבר יש סיבה. תנסו להציע לאתאיסט איזושהי אמירה שמשהו מסוים קרה בלי סיבה, הוא יאשפז אתכם. אבל אם תראו לו שבראיה לקיומו של אלוקים צריך את ההנחה שלכל דבר יש סיבה, הוא מיד יגיע למסקנה שהוא לא מקבל את ההנחה הזאת. והסיבה לזה, והסיבה, כן, גם לזה יש סיבה, הסיבה לזה היא שהוא יודע לאן זה מוביל אותו בסוף. זה מוביל אותו בסוף למתן תורה בהר סיני, מחויבות דתית וכל מיני דברים חשוכים מהסוג הזה. ולכן אפילו מתודולוגית, למרות זה גם נכון אמיתית, מהותית, אבל אפילו מתודולוגית חשוב מאוד לתחם, לתחום את הדיון למישור הפילוסופי. אני לא עוסק באלוהים דתי, בוא נדבר האם קיים אובייקט כזה במובן הפילוסופי, לא סיני, לא תפילין, לא שום דבר אחר. בסדר? אני רק לא תורה, לא כלום, אני רק רוצה לדון, האם סוגיה פילוסופית. אז אתה יכול לבוא אליה יותר נקי, כן, יותר טבולה ראסה. אתה לא נמצא בעמדת התגוננות שקורמת לך לכפור בכל מיני הנחות יסוד, למרות שהן נורא פשוטות. זה תמיד הופך להיות ויכוח לא ענייני. אני חושב במובן הזה, זה הופך את הדיון להרבה יותר נקי. אחרי שהוכחתי, אחרי שנסכים על קיומו של אלוקים במובן הפילוסופי, נתקדם הלאה ונראה מה זה אומר במובן הדתי. אני חושב שיש לזה תרומה, גם במישור הדתי, אבל מאוד נכון, גם מהותית וגם מתודולוגית, לא להצביע על זה, אלא להתחיל בהתחלה בדיון פילוסופי. אוקיי? לא, לא סמינר למחזירים בתשובה כאן. אני מסביר את זה כאילוסטרציה להבחנה אמיתית שאני עושה, כן? זה לא הדרכה איך לעבוד על אנשים, אלא ההבחנה הזאת היא הבחנה אמיתית. אני באמת עוסק כרגע רק באלוהים הפילוסופי. אני רק אומר בסוגריים, דעו לכם שבהמשך אני אטען שיש קשר בין השאלה הזאת לבין האלוהים הדתי, אבל מה זה משנה? כרגע אני רוצה לדון בשאלה הזאת, אוקיי? זאת הערה ראשונה, צריך להגדיר את המושג אלוהים, והגדרתי אותו פה לצורך הדיון. אלוהים זה עילת המציאות, או עילת מה שקיים, מי שיצר את מה שקיים. עכשיו, ההנחה, כמו שאמרתי, של הטיעון הזה, זה שקיימים דברים, זאת הנחת עובדה. להבדיל מהטיעון האונתולוגי, בטיעון הזה על השולחן יש גם הנחת עובדה, הנחה על משהו שקורה בעולם, כן, שקיימים דברים. בנוסף, יש עוד הנחה, שכל דבר שקיים יש סיבה לקיומו. מה זה? זאת הנחת עובדה? כן, בפשטות כן. כל דבר שקיים, יש משהו שיצר אותו. זו טענה על המציאות, טענת עובדה. לא, אני לא אומר שהטענה הזאת היא תוצאה של תצפית, כמו שראיתי אותה בעיניים, אז זה עוד נדבר בהמשך, אבל זו טענה שטוענת משהו על העולם, בסדר? הזכרתי את זה, אני חושב, במבוא על אמונה, נגיד שאני טוען שיש מיליארד נמלים בעולם, זו טענת עובדה, כי אני טוען עובדה כלשהי על מה שקורה בעולם, ברור שזאת לא תוצאה של תצפית, זה לא תוצאה של זה שצפיתי בכל הנמלים, ספרתי אותם והגעתי למיליארד, זאת אומרת, השאלה אם הטענה היא תוצאה של תצפית, והשאלה אם הטענה היא טענת עובדה, הן שתי שאלות שונות, להבדיל ממה שחושבים הפוזיטיביסטים, הם מזהים את שתי השאלות, אבל זה לא נכון, זה שאלות נפרדות לחלוטין. אפשר לשאול, מאיפה אתה יודע את העובדה אם זה לא תוצאה של תצפית? בסדר, זה שאלה טובה, אבל קטגוריאלית, להגיד שמשהו טענת עובדה ולהגיד שמשהו תוצאה של תצפית, זה לא אותו דבר, כי הם חוקי הטבע, הם טענות עובדה. הן טוענות משהו על העולם, אבל הן לא תוצאה של תצפית. התצפית הייתה על מקרים ספציפיים. חוק הטבע עוסק במכלול המקרים, במכלול התופעות. לא ראיתי את כל מכלול התופעות שעליהן חוק הטבע מדבר. ובכל זאת אני טוען את הטענה הזאת. אז הטענה הזאת היא טענת עובדה, אבל היא לא תוצאה של תצפית, לא של תצפית בלבד. תצפית על דוגמאות, אבל הדוגמאות כשלעצמן לא נותנות לי את חוק הטבע.
אתה יכול להוכיח את זה?
לא שומע?
אתה יכול להוכיח את זה?
להוכיח את מה?
טענה אקסיומה. זה טענה מקדמית שאתה לא הולך להוכיח אותה, אתה רק מעלה השערה.
לגבי מה? איזה טענה אתה מתכוון?
מדבר שכל עצם יש לו בורא, יש לו...
נגיע, זה כבר הרהורים. אני כרגע רק רוצה להבהיר את ה... את התשתית שעליה מבוסס הטיעון, עוד נגיע לאירורים האלה. אז, אוקיי, אז יש לנו פה בעצם שתי הנחות עובדתיות, הנחה אחת זה שמשהו קיים, והנחה השנייה שלכל דבר שקיים ישנה סיבה. עכשיו, בהחלט יש מקום לדון בשאלה מאיפה אנחנו מוציאים את שתי ההנחות האלה. וזה כבר מוביל לשאלה שלך הקודמת. מאיפה אנחנו יודעים את טענות העובדה האלה? אז אני אתחיל עם, עם הטענה שמשהו קיים. דקארט בנה את הדרך שלו להגיע לאלוקים, אחת הדרכים, להגיע לאלוקים, על עקרון הקוגיטו שלו. זאת אומרת, הרי הקוגיטו שלו, קוגיטו ארגו סום, כן, אני חושב משמע אני קיים. הקוגיטו מוכיח את קיומי, שאני קיים. זה מספיק בתור הנחה לטיעון הקוסמולוגי. אם אני קיים, אז זה אומר שיש משהו שקיים, אני. ואם כך, צריך להיות משהו שיצר אותי, אז כנה יש אלוקים, או יש משהו שיצר אותי. זאת אומרת, אפשר היה לצאת לטיעון הקוסמולוגי מתוך הקוגיטו של דקארט. קוגיטו של דקארט מוכיח שאני קיים, אגב מוכיח לכאורה באופן אונטולוגי, זאת אומרת באופן ניתוח מושגי בלבד, בלי תצפית, אבל אחרי שאני כבר הגעתי למסקנה שאני קיים, עכשיו אפשר להפעיל את הטיעון הקוסמולוגי ולהגיע למסקנה שיש אלוקים, שמישהו משהו קרא אותי. אבל טיעון הקוגיטו של דקארט הוא טיעון כושל. הוא לא באמת מצליח להוכיח את זה שאני קיים באופן אונטולוגי. ולכן השאלה האם אפשר לבנות על זה. אז כאן אני אעיר שתי הערות. הערה ראשונה, מה שהערתי על הטיעון של אנסלם, לכן המתודולוגיה לעבור מהטיעון של אנסלם לטיעון הזה היא חשובה. כי למדנו ממנו דברים, גם אם בסוף אולי לא אימצנו אותו, אבל למדנו ממנו דברים. הטיעון של הקוגיטו, הכשל של דקארט, הוא כשל שנובע מזה שהטיעון הוא לא באמת טיעון אונטולוגי, הוא לא באמת מבוסס על ניתוח מושגי בלבד, יש בו הנחות סמויות. אבל כמו שאמרתי על אנסלם, העובדה שיש הנחות רק אומרת שהטיעון הוא לא אונטולוגי, אבל היא לא אומרת שהטיעון לא נכון. וכשאני אשאל אתכם, כל אחד מכם, האם אתה חושב שאתה עצמך קיים? אני מניח שכולכם טענו לי באופן תשובה חיובית. אז מה אכפת לי אם יש לכם הוכחה לזה או לא? אם אתם מאמינים בזה, אני יכול להשתמש בזה כהנחה שעליה אני אבנה את קיומו של אלוקים. זה בכלל לא משנה אם טיעון הקוגיטו הוא תקף והאם הוא אונטולוגי או לא. מה זה? בלי טיעון הקוגיטו. אני אומר, הרי כל אחד מאיתנו מסכים שמשהו קיים. לא משנה כרגע אם בצדק או לא בצדק, אבל ברור שאנחנו מניחים את זה. ברגע שאנחנו מניחים את זה, זאת הנחה קבילה, שעליה אני יכול לבנות טיעון. למה אתה מניח את זה? תשאל את עצמך, למה אתה מניח את זה? מה אכפת לי? אני אבל יכול לצאת מנקודת המוצא שאתה חושב שמשהו קיים, כי זה באמת מה שאתה חושב. אוקיי? לכן אני פטור מלהוכיח לך את ההנחה הזאת, כי ההנחה הזאת אתה מסכים לה. מעבר לזה, סתם אני אומר, עזבו אותי עצמי. ברור שאני עצמי קיים, אבל השולחן שלפניי גם קיים, אני מניח שגם על זה כולנו נסכים. אז עזבו, אין לי טיעון שמוכיח את קיומו של השולחן. אבל כל אחד מאיתנו מניח שהשולחן הזה קיים. זאת הנחה שסבירה בעיני כולנו. זה הכל. הנחות נמדדות באופן הזה, לא בשאלה אם יש להם הוכחה, אלא בשאלה אם אני מקבל אותן. אם אני מקבל אותן, מצוין. עכשיו אני יכול לבנות הוכחה שמבוססת על ההנחות האלה. לא סביר שכל הנחה תצטרך בעצמה להיות מסקנה של טיעון שמבוסס על הנחות קודמות. איפה זה יעצור? לכן ברור שאנחנו מתחילים מהנחות מסוימות, ומה שדרוש זה שאנחנו נקבל אותן. למה אנחנו מקבלים אותן? כל אחד שייתן לעצמו את הדין וחשבון שלו. זה ממש לא משנה. לכן הטיעון, ההנחה שמשהו קיים, היא החלק הפשוט של העניין. אוקיי? השאלה היא מה קורה עם ההנחה שלכל דבר שקיים יש סיבה. גם כאן צריך להבין, במובן הזה זה לא בדיוק סיבה כמו יוצר. יש בעצם יוצר. היוצר יכול לעבוד דרך סיבות, אבל בסופו של דבר יש איזשהו גורם שיוצר את הדבר. אבל כרגע אני עוזב את זה, אולי נגיע לזה בהמשך להבחנה הזאת. זה, העיקרון הזה שלכל דבר ישנה סיבה, זה מה שנקרא עקרון הסיבתיות. עכשיו, למרבה ההפתעה, ואני חושב שהזכרתי את זה, אני לא בטוח, בסדרה הזאת, הזכרתי את זה בהקשרים אחרים. דיוויד יום הראה שעקרון הסיבתיות בעצמו אין לו מקור אמפירי. הוא לא תוצאה של תצפית. אנשים חושבים שאת עקרון הסיבתיות אני גוזר כמו את כל חוקי הטבע. אני רואה מקרים מסוימים שבהם אירוע א' גרם לאירוע ב', אני רואה שבכל האירועים אני תמיד מוצא סיבה שחוללה את האירוע, ואז אני עושה הכללה ואני אומר, אז כנראה לכל דבר ישנה סיבה. כמעט כמו המהלך המדעי, אני רואה שגופים נופלים לכדור הארץ, אני רואה גוף א', גוף ב', גוף ג', אני רואה שאין יוצאי דופן, אז כנראה שכל הגופים, גם אלה שלא צפיתי בהם, ייפלו לכדור הארץ. אוקיי? הכללה מדעית סבירה. אלא מה? שאני אמנם רואה שגופים נופלים לכדור הארץ, את זה אני רואה בעיניים. אבל איך אני יכול לראות מקרה מסוים שאירוע א' היה סיבתו של אירוע ב'? דיוויד יום אומר, אין דרך לראות את זה. נגיד שאני בועט בכדור והכדור אף. אז אני בדרך כלל מפרש את זה שהביתה הייתה הסיבה לכך שהכדור אף. מי אמר? מה ראיתי בעיניים? מה שראיתי בעיניים זה שקודם הייתה ביתה ואחרי זה הכדור אף. זה מה שראיתי בעיניים. להגיד שהביתה היא הסיבה לכך שהכדור אף, זאת פרשנות שלי. כל מה שראיתי זה צמיחות הזמן. בעיניים אני לא יכול לראות יחסים. בעיניים אני לא יכול לראות שאלף הוא סיבתו של בית. בעיניים אני גם לא יכול לראות שאלף הוא אבא של בית. בעיניים אני גם לא יכול לראות שאלף הוא אוהב את בית. אני יכול לראות ביטויים מעשיים ליחסים האלה, אבל את היחסים עצמם אני לא יכול לראות. ולכן בעצם קביעה בדבר יחס, יחס מהסוג הזה אני מתכוון, שאלף הוא מימין לבית זה יחס מרחבי, את זה אני יכול לראות. או שאלף קודם לבית זה יחס זמני, גם את זה אני יכול לראות. אבל את זה שאלף הוא סיבתו של בית, את זה אני לא יכול לראות בעיניים. זאת פרשנות. אני רואה שנותנים ביתה וכדור, ואז הכדור אף. מישהו אחר נותן ביתה ושוב פעם הכדור אף. אז אני עושה איזושהי פרשנות, ואני אומר, כנראה שהביתה היא הסיבה לכך שהכדור אף. אבל דיוויד יום טוען שהמושג סיבה הוא כל כולו המצאה שלנו. אין לו מקור בניסיון, בתצפית, אין לו מקור אמפירי. ולכן גם הפרשנות להשתלשלות שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב', גם היא בעצם המצאה או פנטזיה שלנו. אין לה מקור אובייקטיבי, זה סתם החלטה שהיא החלטה שלנו. ואם זה כך לגבי כל מקרה מסוים שבו אנחנו צופים, אז זה ודאי נכון לגבי החוק הכללי שאומר שלכל דבר צריכה להיות סיבה. כי הוא הכללה של המקרים הפרטיים שלגביהם קבעתי קשר סיבתי. אבל אם במקרים הפרטיים אין לי דרך לקבוע את זה, אז גם את החוק הכללי אני לא יכול לקבוע בעצם. ולכן דיוויד יום בעצם ירער על מושג הסיבתיות ועל עקרון הסיבתיות. הוא אומר, שני הדברים האלה זאת המצאה אנושית. אנחנו מחוותים בראש באופן שאיכשהו נוטה לחשוב בצורה סיבתית, ולכן אנחנו עושים פרשנויות כאלה למה שקורה בעולם. אבל העולם לא חייב לנו כלום, הוא היה כאן קודם, כבר אמרתי את זה. הטענה, זה שאנחנו בנויים באופן כזה, זה לא אומר שזה באמת מה שקורה בעולם. ולכן אומר דיוויד יום, דווקא כאמפיריציסט, כמי שנצמד לתצפיות, אז הוא אומר סיבתיות ועקרון הסיבתיות, הם לא מושגים שאמפיריציסט יכול לקבל. הם לא תוצאה של תצפית. זה מצד אחד. האם הדבר הזה מערער את הטיעון הקוסמולוגי? לכאורה כן, כי הוא מניח שלא כל דבר יש סיבה, הוא מניח את עקרון הסיבתיות, אבל בפועל נדמה לי שלא. וההסבר לזה הוא בדיוק כמו ההסבר שנתתי בהנחה הראשונה. כל מה שדיוויד יום הראה זה שאין לנו מקור תצפיתי למושג סיבה ולחוק הסיבתיות. מקבל. אבל אותי זה לא מעניין מה המקור לזה שאני חושב על סיבות ושאני מאמץ את עקרון הסיבתיות. השאלה אם בפועל אני מאמץ. האם אני שואל את בן השיח שלי, אתה חושב שיש סיבות בעולם? אני מניח שרובם ככולם יגידו כן. האם אתה חושב שלכל דבר בעולם יש סיבה? גם על זה הוא יענה כן. אז מה אכפת לי אם הדבר הזה הוא לא תוצאה של תצפית? בדיוק כמו שמה אכפת לי אם הקיום שלי הוא לא תוצאה של עקרון הקוגיטו, של ניתוח מושגי. אני, מה שאני צריך לצורך הטיעון הקוסמולוגי, זה שבין השיח שאיתו אני מדבר, מקבל את שתי ההנחות האלה. לא אכפת לי אם הוא צודק בזה, לא צודק בזה, למה הוא מקבל את ההנחות האלה, האם הוא, לא מעניין, האם זה כן, זה הדבר היחידי שמעניין. הדבר היחידי שחשוב, זה האם הוא מקבל את זה. אם הוא מקבל את זה, אני יכול לבנות על זה ולהמשיך הלאה. ולכן כל הדיונים בשאלה אם ההנחות האלה נכונות או לא נכונות, הם בעלי משמעות מוגבלת. כי אם אתה בסוף חושב שהן נכונות, אז מה אכפת לי אם זה לא מוצדק ואין לזה מקור אמפירי וכל מה שאתה רוצה. אם אתה חושב שזה נכון, אז אני בונה את הטיעון שלי על זה. אני מדבר איתך, לא עם דיוויד יום. בסדר? אז לכן, עוד פעם, צריך לשים לב טוב, זה פשוט קצת מיומנות בסכולסטיקה, כן? בוויכוחים, בלוגיקה של ויכוחים. הוויכוחים על ההנחות, יש להם משמעות אך ורק אם בן השיח שלי מוכן להטיל ספק בהנחה. אבל אם הוא רק מראה לי שההנחה הזאת היא שרירותית ואין לה מקור אמפירי, מה זה מעניין? אני שואל אותך, אתה צודק, אתה מקבל אבל את ההנחה הזאת? אם אתה מקבל, אז עזוב אותי באמא שלך. אתה מקבל את ההנחה הזאת, אז בוא, אז זהו, אני פונה עליה, מה אכפת לי עכשיו, האם היא מוצדקת ולמה היא נכונה? אז היא לא נכונה. אתה מקבל אותה? אם אתה מקבל אותה, אני אראה לך שממנה נגזרת מסקנה כזאת וכזאת. זה הכל, אתה צריך לקבל גם את המסקנה. אם אתה מוכן להטיל ספק בהנחה הזאת, בגלל האירועים שלך, זה משהו אחר. זה כבר ויכוח אמיתי. כי פה אתה אומר, רגע, אני בכלל לא בטוח שאני מקבל את ההנחה הזאת. בסדר גמור. אבל אז אני ארצה לשמוע ממך, האם אתה לא מקבל את ההנחה הזאת גם בעבודה המדעית שלך? האם גם שם אתה דוחה את העיקרון שלכל דבר צריכה להיות סיבה? כי הרי אתה אומר שאתה לא מקבל את ההנחה הזאת. בדרך כלל זה לא יהיה המצב. אז אם זה לא יהיה המצב, אז זה בעצם אומר שאתה עושה את זה רק בשביל הוויכוח. אתה כן מקבל את ההנחה הזאת. אז פה זה ניתוח מאוד חשוב של מסגרת הדיון. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. הדיון הזה, כן, יש אולי הערה על מה שפרופסור טורקל אמר קודם. יש פה באמת איזושהי הנחה שהעולם נברא. שהוא לא אינסופי בזמן. ולכן אני שואל, אני אומר שמשהו כנראה יצא אותו. אז פה, אני עוד אגיע לזה בהמשך, אני רק אעיר איזושהי הערה, יכול לבוא אתאיסט כלשהו ולהגיד, לא, העולם הוא קדום, כמו אריסטו, הוא תמיד היה. לכן אין צורך לדון בשאלה מי יצר אותו, כי הוא לא נוצר אף פעם, הוא תמיד היה. אז כאן יש כאלה ששולפים מהבוידם דווקא את הפיזיקה העכשווית, המודרנית, של המפץ הגדול. והטענה היא שכיוון שמדעית הגענו למסקנה שהעולם הוא לא קדום, הוא בין 14 מיליארד שנה בערך, אז הערעור של אריסטו, של קדמות העולם, נפל מדעית. במובן הזה, בדרך כלל אנחנו מבינים שהמפץ הגדול הוא טיעון נגד קיומו של אלוקים. במובן הזה, המפץ הגדול בונה את הראיה לקיומו של אלוקים. כי הוא שומט את הקרקע מתחת לאפשרות שהעולם היה קיים תמיד. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, כמובן, כי יש היום כל מיני תיאוריות של עולם נושם, סינוסים, העולם נחרב, נברא, נחרב, נברא וכולי, נגיע לדברים האלה בהמשך. אני רק מעיר את ההערה הזאת, יש פה בהחלט הערה שהעולם הוא לא קדום, אוקיי? נדבר על זה. בכל מקרה, אולי אני אגיד בכל זאת עוד משפט, גם אם אתה אומר שלפני המפץ הגדול היה משהו אחר, העולם נושם וכולי, יש כל מיני תיאוריות פיזיקליות מהסוג הזה, אלה תיאוריות שנדמה לי שאם צריך להשיט, להחליט על מי משיטים את נטל הראייה, אז נטל הראייה יושט על מי שאומר אותם. מה שאנחנו רואים זה את העולם שלנו. אנחנו רואים שהעולם שלנו נוצר לפני 14 מיליארד שנה. אתה רוצה לטעון שהיו כל מיני עולמות קודם, ונושם ונברא ונברא, כל דברים מהסוג הזה, וכל מיני היפותזות משוגעות שהן לא פחות משוגעות מההיפותזה של אלוקים, שאתה מאשים אותי בדבר הזה. אתה ממציא כל מיני המצאות מטורפות. אין לך שום בסיס לדבר הזה. אז למה זה עדיף על התזה שהיה אלוקים שברא את העולם? אתה מציע את זה הרי בתור אלטרנטיבה שהיא עדיפה. אז צריך לשים לב שאפילו אם אני מקבל את אפשרותן של תיאוריות כאלה, זה עדיין לא מנחית מכת מוות על הטיעון, יותר מזה, המושג לפני המפץ הגדול, המושג לפני בעצמו בפשטות לא מוגדר בכלל, בגלל שהמפץ הגדול זה תחילת ציר הזמן, אז לשאול מה היה לפני המפץ הגדול, כאילו מה היה שנייה קודם. אבל לא היה שנייה קודם, המושג שנייה, או ציר הזמן, נוצר עם המפץ הגדול. ולכן ספק רב עד כמה בכלל אפשר לדבר על דברים שהיו לפני המפץ הגדול, אז ממציאים עוד צירי זמן, וצירי זמן פנימיים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה הכל כל מיני היפותזות מטורפות, שספק רב, אפילו אם הן היו אולי אפשריות, ספק רב עד כמה הן מציעות תשובה פשוטה יותר, מאשר התשובה לזה שיש אלוקים שברא את העולם. אתה בעצם אומר, עזוב, לא צריך להגיע לתשובה המסובכת של אלוקים, יש לה תשובה מדעית פשוטה. התשובה שלך היא ממש לא מדעית ולא פשוטה. היא לא מדעית כי אין לה בסיס תצפיתי, והיא רחוקה מאוד מלהיות פשוטה. אז אפילו אם זו אופציה אפשרית, עדיין אני צריך לשקול איזה משתי האופציות סבירה יותר בעיניי. ולכן אני אומר שכל הטיעונים מהסוג הזה, בכל מקרה, לא מנחיתים מכת מוות על הטיעון, אלא הם מציעים אלטרנטיבה, ועכשיו תשאל את עצמך, מי האלטרנטיבה הסבירה יותר או הסבירה פחות?
סתם הערה, אני מסכים, אבל יש כל מיני תיאוריות של מה שנקרא מולטיברס, שיש אין סוף יקומים, ואני קורא בספרים, או זה סביר, אלוקים זה לא סביר.
אוקיי, אז אני לא חושב שזה נכון, אבל על זה אנחנו נדבר, שנדבר על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. המולטיברס רלוונטי לשם, לא לפה. אז נדבר על זה שם. בכל אופן, אז בואו נחזור רגע למהלך הטיעון. זה רק ככה לראות את המסגרת. יש גם תורת הקוונטים, כן, שאומרת שיכולה להיות היווצרות ספונטנית. בעצם לא צריך משהו שייצור את את הדבר הזה. נגיע, בעזרת השם. אם הוא קיים. טוב, אז לגבי הטיעון עצמו, אני חוזר לטיעון עצמו. אז הטיעון עצמו בעצם היה בנוי מההנחה שמשהו קיים, מההנחה שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, יצרה אותו, ומכאן המסקנה היא שיש סיבה למה שקיים, וזה אלוקים. זה כשלעצמו טיעון שלא מחזיק מים. הערעור הראשוני שעולה, כאן אני כבר מתחיל להיכנס לערעורים, אני עוד לא מכניס את זה למסגרת הערעורים, כי אני אשפץ את הניסוח. אבל זה לכאורה ערעור, בעצם השאלה היא, אם לכל דבר ישנה סיבה, אז מי ברא את אלוקים? כל דבר שקיים צריכה להיות לו סיבה. אתה אומר שאלוקים קיים, טוב, אז גם לא צריכה להיות סיבה. אז מי ברא את אלוקים? אז בעצם, זה שהוספנו את אלוקים למשחק, וכהסבר לזה שהוא ברא את העולם, לא פתר בעצם את הבעיה של מי יצר את זה. רק השיג אותה, השיג בסמך, צעד אחד אחורה. עכשיו השאלה היא מי ברא את אלוקים, ומי ברא את מי שברא את אלוקים. באיזשהו מקום אתה תצטרך לעצור. ואז מה קורה כשאתה תעצור? כשאתה תעצור, אז יקרה משהו שבעצם הגעת למשהו שהוא אין משהו אחר שברא אותו. נכון? באיזשהו מקום בשרשרת הזאת. אבל אם זה ככה, אז הרי לך שההנחה שלך שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה לא נכונה. הטיעון שלך מפיל את עצמו, קורט את הענף שעליו הוא עצמו יושב. ויש שאם אתה אומר שלכל דבר בעולם צריכה להיות סיבה, אז גם לאלוקים צריכה להיות סיבה. ולסיבה שלו גם צריכה להיות סיבה, וכן הלאה. עכשיו, כדי באיזשהו מקום זה צריך לייצר, מי הראשון בשרשרת הזאת? הראשון הזה זה משהו שלא עצמו אין סיבה. אז הנה, פרחה על ההנחה שלך שלכל דבר צריכה להיות סיבה שיצרה אותו. הטיעון שלך בעצמו שומט את הקרקע מתחת להנחה שעליה הוא עצמו יושב. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, אפשר כמובן להמשיך הלאה ולהגיד, הצד השני של המטבע, מי שברא את העולם זה אלוהים אחד. מי ברא את אלוהים אחד? אלוהים שתיים. מי ברא את אלוהים שתיים? אלוהים שלוש. וכן הלאה. וככה עד אין סוף. מי אמר שזה צריך לעצור? מי אמר שצריך להיות בשלב כלשהו בשרשרת, איזשהו אלוהים אין, כן? שאין, אותה אנגלית אין. שהוא אין שום דבר אחר שיצר אותו. יכול להיות שזה ממשיך ולא עוצר. זה ממשיך עד אין סוף. אם זה ממשיך עד אינסוף, מה זה אומר מבחינת הדיון שלנו? אני לא יודע. האם זה אומר שיש אלוקים או זה אומר שאין אלוקים? אין לי מושג. אני אישית חושב שזה לא אומר כלום. לא שיש אלוקים ולא שאין אלוקים, זה מה שנקרא רגרסיה אינסופית. רגרסיה אינסופית, בעצם בעולם הפילוסופי, כאשר טיעון מסוים מבוסס על שרשרת אינסופית של הנמקות, הטיעון נפסל, הוא לא חוקי, בשיח הפילוסופי. זה נקרא כשל של רגרסיה, זה נסיגה. רגרסיה אינסופית, נסיגה אינסופית, אתה מסביר את א' באמצעות ב', ב' באמצעות ג', עד אינסוף. כן, הלאה והלאה. זה טיעון לא לגיטימי. ולכן רגרסיה אינסופית בשיח הפילוסופי נחשבת כשל. בהמשך אני אסביר למה. אבל לפני שאני מסביר למה, שוב פעם אני רוצה לסייג את המשמעות של העניין. נגיד שאתה לא מבין, אתה חושב שרגרסיה אינסופית זה לא בהכרח כשל. כן, אפשר לדבר על שרשרת אינסופית של סיבות ומסובבים. עדיין, מי שמעלה את התזה של רגרסיה אינסופית, נמצא בנחיתות מול מי שאומר שאלוקים ברא את העולם. זו תיאוריה פשוטה יותר. ולכן גם אם יש אופציה כזאת, עדיין אני צריך לבדוק איזה משתי האופציות יותר סבירה. ואני חושב שהרגרסיה האינסופית, גם אם היא עקרונית, לדעתי היא לא אפשרית, אבל גם אם היא אפשרית, בעיניי זאת היפותזה מאוד לא סבירה. ולכן עדיין הטיעון יכול להחזיק מים, למרות שאתה לוקח בחשבון את אפשרותה של רגרסיה האינסופית. הערה נוספת בעניין הזה, בשיח הפילוסופי זה ברור שרגרסיה האינסופית נחשב כשל. אז אם הוכחתי את קיומו של אלוקים, לפחות במסגרת המקובלת בשיח הפילוסופי, כבר עשיתי משהו. יכול שאתה תחלוק על כללי השיח הפילוסופי, ואתה תהיה אוי ברחוקם. אתה יותר חכם מכל הפילוסופים. בסדר. אבל אתה צריך להודות שלפחות עשיתי פה משהו. זאת אומרת שבמסגרת המקובלת בשיח הפילוסופי, הוכחתי את קיומו של אלוקים. מי שמקבל את השיח הפילוסופי, צריך לקבל את קיומו של אלוקים. אז אתה אולי לא מקבל, אבל אתה מבין שמעמדך כבר נחות. כי בעצם הראיתי שבשיח הרציונלי, המקובל, הפשוט, המסקנה המתבקשת היא שיש אלוקים. נכון, יש לך איזשהו מוצא מפותל כזה או אחר, אז מה? אני כל הזמן חוזר ואומר לכם, זה פשוט ניסיון של הרבה שנים, של ויכוחים ודיונים סביב הדברים האלה, כל הטיעונים האלה שמעתי מכל הכיוונים, ואני מנסה להראות לכם איך בעצם הטיעונים האלה לא באמת מצליחים להפיל את הטיעון הקוסמולוגי. למרות שזה נראה מכות מאוד מוחצות. אבל כאן אני רוצה לטעון שאם באמת הרגרסיה האינסופית נתפסת אצלי ככשל, וכרגע אני אניח את ההנחה המתודולוגית הזאת, אז אתם מסכימים שהתמונה יוצאת מאוד בעייתית. כי הטיעון מתחיל מזה שמשהו קיים, לכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, סימן שיש אלוקים, יש את הסיבה למה שקיים, אבל עכשיו מיד עולה השאלה, אבל אם לכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, אז מה הסיבה לאלוקים? אלוקים 2, אלוקים 3, אלוקים 4 וכן הלאה. כיוון שרגרסיה אינסופית זה כשל, זאת ההנחה שלי, אז זה נעצר במקום כלשהו, באלוהים אין. אוקיי? שם זה נעצר. אבל אם זה כך, אז יש אובייקט שקיים שאין לו סיבה. אז איך זה מתיישב עם ההנחה של הטיעון? משם יצאתי. שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה. ההנחה הזאת מפילה את עצמה. זה בעצם מה שיכול לטעון פה האתאיסט. ולכן זאת הראיה שההנחה הזאת לא נכונה. לא יכול להיות שלכל דבר בעולם צריכה להיות סיבה. בין אם אתה אתאיסט ובין אם אתה לא אתאיסט. ההנחה הזאת לא נכונה. ומה שאמרתי קודם, שימו לב, אם אני טוען שההנחה של הטיעון לא נכונה, זאת באמת פרחה טובה. אם אני אומר שיכול להיות שההנחה לא נכונה, או יש לי תירורים מה הראיה אליה, זה לא מעניין. השאלה אם אני מקבל אותה או לא. וכאן אני טוען, לא, לא, אני לא מקבל אותה. ההנחה לא נכונה, כי היא מובילה לסתירתה של העצמה, מפילה את עצמה. זה כבר באמת בעייתי, זה מפיל את הטיעון הקוסמולוגי. כי הטיעון הקוסמולוגי יושב על ההנחה שלכל דבר צריכה להיות סיבה, וכאן הגענו למסקנה שההנחה הזאת עצמה לא יכולה להחזיק מים. היא מחוררת את עצמה. עכשיו כאן אני רוצה להציע ניסוח מתוקן לראיה הקוסמולוגית, וזאת תהיה הראיה הקוסמולוגית שבה אני אדון. הנחה ראשון, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אני אסכם את המסקנות של כל הניתוח שעשיתי עד כאן. לא יכול להיות שלכל דבר בעולם יש נסיבה. כי זה הנחה שמחוררת את עצמה. אבל מצד שני, הרי כולנו נסכים שאנחנו כן מקבלים את עקרון הסיבתיות, ולכל דבר צריכה להיות סיבה. איך להסתדר עם הדיסוננס הזה? האינטואיציה הראשונית שלנו אומרת שלכל דבר צריכה להיות סיבה. אבל אם לוקחים את זה כ-as is, כמו שהוא, זה מחורר את עצמו. זה מפיל את עצמו. אז מה, אז לוותר על האינטואיציה הזאת? בדרך כלל התאר של אוקם אומר, לא מוותרים על האינטואיציה הזאת, אלא מה עושים? עושים ארטיקולציה של התיאוריה, כן? שכלול של התיאוריה. מה זה אומר? אני רוצה לטעון שלכל הדברים שבניסיוני ישנה סיבה, או לכל הדברים שקיומם אינו הכרחי, צריכה להיות סיבה. זה ההנחה הראשונית שעליה אני רוצה לבנות. כל השאר ממשיך כרגיל. עכשיו, קיים בעולם משהו שהוא בניסיוני, אני עצמי, השולחן שלפניי, המחשב, לא משנה, מה שלא יהיה, משהו מסוג הדברים שבניסיוני, לדברים האלה צריכה להיות סיבה. כי לכל דבר שבניסיוני יש סיבה. עכשיו, מסקנה, לדברים האלה יש סיבה, סימן שיש אלוקים. או אתם יודעים, אני אקרא ל-X, X1. בסדר? לא אלוהים, X1. עכשיו אני אומר, בואו נחזור על, על, על הדיון הקודם. מה עם X1 עצמו? האם הוא, מה הסיבה שלו? כאן כבר הדיון מתפצל. אם X1 הוא אחד מהעצמים שבניסיוני, העצמים הקונטינגנטיים, כן, שקיומם הוא לא הכרחי, אז אכן צריכה להיות לו סיבה, נקרא ל-X2. אם X1 הוא עצם שלא שייך לקטגוריה הזאת, אז לא צריכה להיות לו סיבה. זוכרים? תיקנו את ההנחה. לא לכל דבר צריכה להיות סיבה, רק לכל דבר מהסוג שבניסיוני, העצמים הקונטינגנטיים. אז תלוי, אם X1 הוא כזה, צריכה להיות לו סיבה. אם X1 הוא לא כזה, הדיון יסתיים. X1 הוא אלוהים. אם X1 הוא כן כזה, אז צריכה להיות לו סיבה, נקרא ל-X2. עכשיו עוד פעם, X2 הוא כזה, אם כן צריכה להיות לו סיבה, נקרא ל-X3. אם הוא לא כזה, אז X2 הוא אלוהים. וכן הלאה, X3, X4, X5, איפה זה יעצור? כיוון שהרגרסיה אינסופית זה כשל, שימו לב, אני אוסף את כל התובנות שצברנו עד כאן. כיוון שרגרסיה אינסופית היא כשל, אין מנוס אלא לומר שבשלב כלשהו השרשרת הזאת חייבת לייצר. ב-XN. אז XN הוא האובייקט שלא בניסיוני, והוא קיים מכוח עצמו. אין משהו אחר שיצר אותו. וזאת תחילת השרשרת הסיבתית, XN נקרא אלוהים בדיון הזה.
לשאלה, למה אין תירוץ יותר קר? אני אומר שלכל דבר שביקום יש איזו סיבה. אלוקים הוא מחוץ ליקום, ולכן...
זה ניסוח אחר, אתה מגדיר את, את ההבחנה הקטגוריאלית שלי קצת שונה, זה לא חשוב. הלוגיקה היא שאני עושה קטגוריה מסוימת שרק לגביה אני מניח שלכל דבר צריכה להיות סיבה. אני קראתי לקטגוריה הזאת דברים שבניסיוני, אתה קורא לדברים, לקטגוריה הזאת דברים שביקום. לא משנה לי, כל אחד יגדיר איך שהוא רוצה, אבל זאת הלוגיקה שעליה צריך לבנות את הטיעון הקוסמולוגי. לא ההנחה שלכל דבר יש סיבה, כי זאת הנחה שמחוררת את עצמה, אלא ההנחה שלכל דבר מהקבוצת העצמים שאנחנו מכירים, צריכה להיות סיבה. ועכשיו צריך לדון על הסיבה, האם היא מהקבוצה הזאת או לא מהקבוצה הזאת, עד שמגיעים ל-X מסוים, שהוא ודאי לא מהקבוצה הזאת, וחייבים להגיע אליו, כי אחרת זאת רגרסיה אינסופית. אז אם אנחנו מניחים שרגרסיה אינסופית זה לא חוקי, זה אומר שחייב להיות N, ש-XN הוא הראשון בשרשרת, שאין לו סיבה קודמת לו, וזה הראיה לקיומו של אלוקים. אז זה נדמה לי הטיעון הטיעון ש, 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 שאיתו אפשר לעבוד. עכשיו, אנחנו מבינים, עכשיו אנחנו מבינים את החשיבות של רגרסיה אינסופית. אנחנו רואים עד כמה, זאת אומרת, מצד, בדרך כלל שמציגים את, את הראייה הקוסמולוגית, האתאיסט ישר שולף את הקלף הזה שזה מוביל אותנו לרגרסיה אינסופית. אם לכל דבר צריכה להיות סיבה, אז גם לאלוהים, ולאלוהים 2, 3, 4, 5. בקיצור, הוא אומר לי, הרגרסיה האינסופית מפילה את הטיעון שלך. אבל עכשיו מתברר שהמצב הוא בדיוק הפוך. אם אתה מקבל שהרגרסיה האינסופית זה כשל, זה מה שבונה את הטיעון שלי. הטיעון שלי הוא תוצאה הכרחית, אם אתה מניח שרגרסיה האינסופית היא כשל. זאת אומרת, להגיד שרגרסיה האינסופית זה כשל, זה לא טיעונו של האתאיסט, זה טיעונו של המאמין. זה מין היפוך תפקידים. אחרי שכמובן, עדכנתי את הניסוח של הטיעון. לא כל דבר יש סיבה, אלא לכל דבר שבניסיוני יש סיבה. בניסוח הראשוני, הרגרסיה האינסופית מפילה את הטיעון. כי מראה שההנחה שלו לא נכונה. אז היא כלי בידיו של האתאיסט. בניסוח המתוקן, רגרסיה האינסופית היא כלי בידיו של המאמין. המאמין קיבל מהאתאיסט את הכלי הזה, נכון, הטיעון הפשוט נפל, אבל יש לי טיעון מתוקן, שהוא דווקא נבנה על ההנחה של רגרסיה אינסופית היא כשל. ועכשיו אתה האתאיסט שבעצמך אמרת שרגרסיה אינסופית היא כשל, חייב להודות שהטיעון שלי הוא טיעון נכון. כמובן שאם עכשיו תמצאו במצב הזה, מה יקרה? אתם יודעים מה יקרה? פרקטית. האתאיסט ייזכר שרגרסיה אינסופית בעצם זה לא נורא כל כך. זה תמיד, אני אומר לכם כלל בדוק, אין מצב שבו הייתי בדיון כזה וזה לא קרה. אז זה מהלך מאוד מעניין, ולכן אני חושב שהניסיון עושה משהו. זאת אומרת, אם אתה מתחיל בשלב הראשון בטיעון הדפוק, עוד פעם, סוגריים, הערה למרצי ערכים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מתחיל בניסוח הדפוק, אתה מאלץ את זה שמולך להגיד שרגרסיה אינסופית היא כשל, כי ככה הוא תוקף אותך. עכשיו תיקח את זה, כמו כן, תמנף את הטיעון, את ההנחה שלו עצמו, תציע טיעון מתוקן, עכשיו כבר הוא לא יכול להתכחש לזה, הוא עצמו טען קודם שזה כשל. אז עכשיו אתה יכול להשתמש בזה כדי להוכיח את קיצים ללותים, וסתמת לו את הפה. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה, אני קורא לזה מדריך, הנחיה למדריכי ערכים, או למחזירים בתשובה, אבל זה לא נכון. זה הנחיה למתודולוגיה אמיתית, זה לא דמגוגיה. כי מי שדמגוג פה זה האתאיסט. האתאיסט משתמש בכלל הזה כשמתאים לו, וכשלא מתאים לו הוא פתאום אומר שהוא לא מקבל אותו. אז מה שאני רק טוען זה שזה לא עקבי. אתה צריך להחליט, אם רגרסיה אינסופית זה כשל בעיניך, אז לך עם זה. אם זה לא כשל בעיניך, לך עם זה. אבל אל תשלוף לי מהכובע כל פעם מה שנוח לך. לא הנחיה רטורית דמגוגית, איך להכריע יריב. זה מבהיר את האופי של הטיעון. אני מנסה לומר, שאמיתית, תחליט, אם ההנחה שלך של רגרסיה אינסופית זה כשל, בוא נדבר באופן הזה. אם ההנחה שלך של רגרסיה אינסופית זה לא כשל, נדבר באופן אחר. אבל תחליט, אל תשלוף לי כל פעם מהכובע משהו שישאיר אותך בחיים. בסדר? זה לא הנחיה לדמגוגיה, זה הבחנה אמיתית. זאת אומרת, זה באמת, כך צריך לנהל ויכוח הגון. עכשיו, אני רוצה להסביר למה רגרסיה אינסופית היא כשל. אז עוד פעם אני אזכיר, לפני שאני מסביר את זה, אני אזכיר שגם אם רגרסיה אינסופית היא לא כשל במובן המלא, עצם העובדה שבפילוסופיה מקובל שזה כשל, כבר אומרת שהטיעון הקוסמולוגי הוא טיעון טוב. בשביל להיפטר ממנו או לחלוק עליו, אתה צריך לחרוג מגבולות השיח המקובל בפילוסופיה. זאת אומרת, נטל הראייה הוא עליך. זה כבר אומר שהטיעון הזה הוא לא טיעון מבוטל, הוא לא טיעון שאפשר לדחות אותו בקש. גם אם אתה יכול להציג תזה שרגרסיה אינסופית זה אפשרי אולי. אבל עצם העובדה שמקובל שלא, זה אומר שבשיח הפילוסופי המקובל הוכחתי לך שיש אלוקים. עכשיו אתה יכול לחרוג ממנו, להגיד אני חולק על כל הפילוסופים. בסדר? אבל אם כל הפילוסופים מגיעים למסקנה שיש אלוקים, זה כבר אומר שזה טיעון לא רע, אוקיי? עכשיו אבל אני ארצה להראות, זה א', אבל חוץ מזה, אני ארצה להראות למה באמת רגרסיה אינסופית היא כשל. גם אם היא לא כשל, עדיין הטיעון הוא לא רע, אבל אני גם ארצה לשכנע אותך למה באמת צריך לומר שזה כשל. הדוגמה הקנונית לעניין הזה, נדמה לי שהיא דוגמה של ויליאם ג'יימס, שהוא כן פילוסוף אמריקאי, לא הייתי מגדיר אותו כפילוסוף בעצם, פסיכולוג, פרגמטיסט אמריקאי, יש כאלה שאמריקאים רגילים להגדיר פרגמטיזם כפילוסופיה, לא יודע למה, הלא עוול בחפה. בכל אופן, אז הוא הציג את התמונה הבאה, פיזיקאי יווני נותן הרצאה בפני תושבי אתונה, על הקוסמולוגיה שלו, והוא מסביר שהעולם ניצב על גבו של של צב ענק, כן, אטלס, כן? טוב, אז איזו אישה בקהל מצביעה ושואלת, והצב, על מה עומד הצב? אז הוא אומר לה, הצב עומד על צב אחר, צב שתיים, כן? צב שני, צב שלישי, זה כמו בצהל. הצב צב שתיים, אז מצביעה אישה זאת אומרת, וצב שתיים על מה עומד? על צב שלוש. היא חושבת ככה מהכלת, אחרי דקה היא מצביעה עוד פעם. הוא כבר יודע מה היא הולכת לשאול, אומרת, תשמעי, את לא מבינה מה מדברים איתך, יש צבים כל הדרך עד למטה. היית מקבלים הסבר כזה? ברור שלא, נכון? זה מצחיק. זה ההסבר של רגרסיה אינסופית. בעצם מה זה אומר? אתה מסביר לי את הטענה X באמצעות A, את A באמצעות B, את B באמצעות C, עד אינסוף, אוקיי? אתה בעצם אומר לי, מה זאת אומרת עד אינסוף? מה זה צבים כל הדרך עד למטה? מה זה הלמטה הזה? יש איזשהו צב ראשון שם למטה? אז אני אחזור ואשאל על מה הוא עומד. אם אין כזה, אז זה אומר שאין דבר כזה למטה. מה זה למטה? מה זה צבים כל הדרך עד למטה? אין למטה. זה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך כל הזמן. או במילים אחרות, מה שאתה בעצם אומר לי, הפיזיקאי, זה שיש הסבר, או אין הסבר. אתה לא מציע את ההסבר. אתה רק מצהיר שיש הסבר. אתה לא מציע אותו. בשביל להציע אותו, אתה צריך להראות לי את כל השרשרת מההתחלה ועד הסוף. אבל אי אפשר להראות לי את כל השרשרת מההתחלה ועד הסוף. אני אעשה את זה בצורה אחרת. בשביל להציע את ההסבר לקיומו של העולם, באופן שהוא יהווה הסבר, אתה צריך להתחיל מלמטה, לא מלמעלה. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, נגיד שנחזור על הפיזיקאי, בשביל להציע את ההסבר לזה, למה העולם עומד כאן באוויר, אתה לא יכול להתחיל מהצו הראשון שצמוד לעולם, ואז לעבור לצו שתחתיו. זה לא הסבר. כי אתה אף פעם לא מגיע למה שבאמת מסביר. אז איך אתה אומר לי שהצגת פה הסבר? לא הצגת פה שום הסבר. רק אמרת שבהמשך יהיה הסבר. כשמגיעים להמשך, אתה אומר, כן, כן, בהמשך יהיה הסבר. אתה כל מה מבטיח לי שבהמשך יהיה הסבר, אבל אתה לא מציג הסבר. אז איך אתה יכול להתייחס לדבר כזה? בשביל להציג את ההסבר...
אבל הפרינציפ של אינדוקציה זה קצת כנגד זה. אתה אומר, יש הנחה שא', בכל מקום שיש, אתה יכול לראות אם יש משהו, יש משהו אחר. אז זה הפרינציפ של אינדוקציה. אז למה לא כאן?
אני אגיע לאינדוקציה, אינדוקציה הולכת מלמעלה למטה. מאחד לאינסוף. הסבר צריך להתחיל מאינסוף ולהגיע לאחד. אינדוקציה באה להוכיח משפט על כל המספרים, בלי להתחייב לשאלה כמה מספרים יש. אז אין בעיה, אינדוקציה זה בסדר גמור, אלא אם כן אתה אינטואיציוניסט. אבל מי שלא אינטואיציוניסט אין לו בעיות עם אינדוקציה. אז האינדוקציה מוכיחה את הטענה על כל מספרים שיש, על כל מספרים הטבעיים שיש, אוקיי? בלי להיכנס לשאלה כמה מספרים טבעיים יש. אבל פה בהסבר, כן נכנס לשאלה כמה מספרים יש. כי בשביל להציע לי את ההסבר, אתה צריך להתחיל מהצו התחתון ביותר ולעלות, עד שאתה מגיע לעולם, ואז סיימת להציג בפני את ההסבר. אבל אי אפשר להתחיל מהצו התחתון, כי אין צו תחתון.
לא. לאלו שמאמינים שלפני המפץ הגדול היה עוד יקום, אז הם אומרים שיש אין סוף כאלו. בזמן, או היה התחלה, אין בעדם או משהו, אבל תמיד היה עולם אחרי זה עוד עולם, ולא היה משהו שהתחיל.
אני אענה לך את מה שעניתי לדניאל, זאת אותה שאלה. מה שאני אומר פה, אם אתה הולך מפה אחורה, אין לי בעיה עם האמירה שהיו אינסוף עולמות. אבל אם אתה מציע לי את זה כהסבר לקיומו של העולם שלנו, יש לי עם זה בעיה. זה לא הסבר. כי אם בשביל לטעון שיש אינסוף עולמות, אתה יכול לעשות אינדוקציה. מהעולם שלנו לעולם שלפניו, מזה לעולם שלפניו וכן הלאה. אין לי בעיה עם זה. כי אתה אומר בעצם, יש כמה עולמות שאתה רוצה. זה בסדר, אתה לא מתחייב לכמה עולמות יש. אתה אומר אינסוף, אתה כמובן מתכוון לכמה שאתה רוצה. לא מספר אינסוף, כי לך אני לא צריך להסביר את זה. אבל, אבל, אבל בשביל להציע פה הסבר, אתה צריך להתחיל מהעולם האחרון, לא מהעולם שלנו. כי אתה רוצה להגיד לי, להראות לי, איך הגענו למצב העכשווי. אתם יודעים, זה כמו בעל חובות הלבבות אומר, לא יכול להיות שהעולם קיים, העולם קדמון, כמו שאריסטו אומר. למה? כי אם העולם היה קדמון, אז איך הגענו לשלב שבו אנחנו נמצאים? תתחילו במינוס אינסוף ותתקדמו ימינה, על ציר המספרים. אף פעם לא תגיעו ל-X שווה ל-0, נכון? או על T שווה ל-0. תתקדמו על ציר הזמן. תתחילו במינוס אינסוף ותתקדמו ימינה, אף פעם לא תגיעו ל-T שווה ל-0. לכן לא צודק אריסטו שהיקום הוא אינסופי. הטיעון הזה הוא לא נכון. הוא לא נכון בגלל שהוא עושה פה פעולה שהיא לא חוקית. מתמטית, הגיונית, היא לא חוקית. אתה לא יכול להתחיל ממינוס אינסוף. אין דבר כזה להתחיל ממינוס אינסוף. כי מינוס אינסוף הוא לא נקודה. אין נקודה כזאת שנקראת מינוס אינסוף שממנה אפשר להתחיל. ולכן, כשאתה מציע הסבר למשהו, הסבר צריך להתחיל מהנקודה הראשונה, לעבור לשנייה, לשלישית, עד למוסבר. עד למצב העכשווי. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל מהמינוס אינסוף ולהתקדם. לא תצליח להציג בפני הסבר שלם בצורה כזאת. וכיוון שכך, אל תתיימר לומר שהצגת פה הסבר. אתה יכול להגיד, אין לי הסבר. אתה יכול להגיד, יש הסבר ואני לא יודע אותו. אבל זאת הצהרה. זה לא אלטרנטיבה להסבר שאני מציע, שיש אלוקים, והוא ברא את העולם, ואף אחד לא ברא אותו. אם האלטרנטיבה שלך זה רגרסיה אינסופית של שרשרת סיבתית, זאת לא אלטרנטיבה. ושהאלטרנטיבה הזאת היא לא הסבר. כשאתה מציע הסבר, אתה לא יכול לדבר על הסבר בין אינסוף שלבים. כשאתה רוצה להוכיח תכונה מסוימת באינדוקציה, אתה יכול להוכיח אותה על אינסוף מספרים, אין שום בעיה. לדעתי, כי אני לא אינטואיציוניסט. אין שום בעיה להוכיח את זה. אבל הסבר זה משהו אחר, זה בדיוק הנקודה. לכן כשפילוסופים אומרים שרגרסיה אינסופית זה כשל, זה לא אומר שהם לא יכולים להיות מתמטיקאים שמשתמשים באינדוקציה. אין שום בעיה. כשאתה משתמש באינדוקציה, אתה מתחיל באחד ומגיע עד איזה מספר שאתה רוצה. קוראים לזה ללכת עד אינסוף, אתה כמובן לא הולך עד אינסוף, אתה הולך עד איזה מספר שרוצים. כמה גדול שירצה, לשם אני אגיע אחרי מספר סופי של צעדים. זה מספיק לי, כי אני מתחיל באחד והולך לאינסוף. אבל בשביל להתחיל באינסוף ולחזור לאחד, זה תהליך לא מוגדר. אי אפשר, אין דבר כזה להתחיל באינסוף. ולכן אני חושב שזה, אני חושב שזה אינטואיציה טובה, למה רגרסיה אינסופית היא כשל. אני אסביר את זה יותר, אמשיך להסביר את זה יותר בפעם הבאה, אבל לצרכינו
כאן, בסוף הסיפור, יש פיזיקאים שסוברים את זה. אני זוכר אפילו הוקינס או משהו, אמר שיש אין סוף שהוא אלומנט בזמן, לא במרחב.
תראה, זה שפיזיקאים חושבים משהו, זה לא אומר שהוא נכון. ובוודאי ובוודאי הוקינג, שהוא ספקולטור בינלאומי. אבל בלי קשר, אני אומר עוד פעם, אני מוכן גם לקבל את זה. בפיזיקאי אין לי שום בעיה עם זה. הם לא יכולים אבל להגיד שהם התחילו ממינוס אין סוף ולטעון שזה הסבר לקיומו של העולם שלנו. הם יכולים להגיד שהיו אין סוף עולמות קודם, או שהיו... מה זה לא, היו אינסוף זה מספר מבלבל. מספר העולמות גדול מכל מספר שתעלה בדעתך. אתה לא אומר שהיו, זה בדיוק הנקודה, זה אינסוף פוטנציאלי ולא אינסוף קונקרטי. אבל בשביל להציע הסבר אתה צריך אינסוף קונקרטי. אתה צריך להציג את כל האינסוף הזה מול העיניים שלי, כדי להראות לי שיש הסבר. להתחיל מהעולם הראשון הראשון שהיה, ולהתקדם עם עצמן אלינו. אבל לא היה עולם ראשון כזה שהיה. אי אפשר להתחיל ממנו. לכן אני אומר, ללכת אחורה אפשר, ללכת קדימה אי אפשר, אבל בשביל להציע הסבר אתה צריך ללכת קדימה, לא אחורה. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. מישהו רוצה עוד להעיר או לשאול?
כשהיינו בבני עקיבא יוצאים לטיול, ומתעייפים, היינו יושבים ישיבת סופית. מתכופפים קצת, כל אחד יושב על הברכיים של השני. נו, אז זה על אחד ואחד ואחד ו...
אם אתה סוגר את זה במעגל.
לא, במעגל. אז זה פותר את הבעיה של ללכת שאיפה האחרון יושב.
זה ההבחנה של איינשטיין בתורת היחסות בין לא מוגבל לבין אינסופי. מעגל הוא לא מוגבל, אבל הוא לא אינסופי. יש לו אורך סופי.
אבל זה מעורר
בי... מעגל, והסבר מעגלי, גם הוא לא הסבר כמובן. כי הסבר מעגלי נועץ את קיומו של העולם שלנו בעולם שלנו עצמו.
כן,
הסבר ואולי... הסבר אינסופי או הסבר מעגלי זה שתי האופציות היחידות שישנן ושתיהן לא הסבר.
כי אמר מי שאמר פעם, אם לא היה אלוקים היה צריך להמציא אותו. כלומר, באיזשהו מקום, אז נכון, בני אדם המציאו את זה. הבני אדם המציאו את אלוקים.
אז טוב שהוא ישנו, לא צריך להמציא אותו.
בסדר, אנחנו
עדיין בטוח.
אנחנו עדיין בהתלבטות. בסדר.
אוקיי.
אז נתראה.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
שלום.
כן.
הראייה הקוסמולוגית היא הוכחה או שהיא הסתברות?
אני לא יודע להבדיל בין שני הדברים האלה. כל הוכחה מבוססת על הנחות. וההנחות, אתה צריך להחליט מה הסבירות של כל הנחה בעיניך. לא הסתברות, זה סבירות. זה תמיד ככה. רק טיעונים שלא מבוססים על הנחות, כמו טיעונים אונתולוגיים, בהנחה שיש דבר כזה, יכולים להיות פטורים מזה, אבל אין טיעונים אונתולוגיים. אני מקווה ש... נוכחנו בזה היטב בשיחות הקודמות. אז לכן ברור שבסוף בסוף הכל תלוי בשאלה מה הסבירות של ההנחות בעיניך. אין 100% בשום דבר.
זה נכון, על זה אין ויכוח.
אז אולי זה הדבר היחידי שהוא בטוח. שאין שום דבר בטוח. אוקיי, אז להתראות, שבת שלום.
להתראות שבת שלום.